ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף יוד ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מלמטה עם ציטוט דיבור המתחיל מהמשנה בדף ט' ז' עוד ב', שלמדנו שם על מי שנזר בבית הקברות, קיבל נזירות במסגרת תומה, ושם כתוב יצא ונכנס עולין לו מן המניין. הגמרא רוצה בשורות הבאות לבאר מה פירוש המשנה. קטני עולין לו מן המניין, כלומר הוא מתחיל לספור נזירות דטהרה. הגמרא שואלת בתמיהה, משום דייצא חל עלי נזירות, בגלל שיצא מבית הקברות חל מתחיל נזירות דטהרה, הרי הוא עדיין תמי, הוא כמו שהוא עדיין עומד בבית הקברות, אז מה אם הוא יצא? אנחנו יודעים שיש תהליך להגיע לטהרה. אמר שמואל, כגון שיצא ויזה ושנה וטבל, הוא לא רק יצא מבית הקברות אלא גם היזו עליו מי פרה אדומה ביום השלישי, של שבוע של טהרה ביום השביעי. אנחנו בכך מבינים איך עולין לו מן המניין, כי הוא הגיע לטהרה. הגמרא שואלת, אלא נכנס הוא דעולין לו מן המניין, לא נכנס אין עולין לו מן המניין? במשנה כתוב יצא ונכנס, נכנס כלומר לבית הקברות, אז בגלל שהוא יצא ונכנס, מה אם הוא היה יוצא ולא נכנס? מה זה, לא עולה לו מן המניין? אדרבה, הוא עוד יותר טהור, הוא ממשיך בטהרה. הגמרא מסבירה, לא מבעיה כאמר. אנחנו נמשיך בקריאת הגמרא פי מה שמופיע בגרסה בתוספות. לא מבעיה יצא כל אותו היום, שהוא יצא לגמרי מבית הקברות כל היום, אלא אפילו נכנס בו ביום, עולין לו מן המניין. אנחנו נסביר, נחזור על הדברים האלו דרך רש"י. אלא אפילו נכנס, דסלקא דאיתא, כיוון דנכנס הוי לי כמעיקרו, כשנזר והוא בבית הקברות, ולא יהיו עולין לו מן המניין, ולא חילה עלי נזירות דטהרה. כמה שמלן, כיוון שיצא ויזה בשנה וטבל, הוא הגיע לטהרה, הווה לי נזיר טהור, דחילה עלי נזירות דטהרה. ואי הדר יתמי מביא קורבן טומאה, ואם הוא חוזר ונטמא, הוא חייב להביא קורבנות טומאה. אני רוצה רק להוסיף פה שזה בניגוד למקרה של טמא שנזר, שהוא לא חייב בקורבנות טומאה כמו שלמדנו בעבר. אז אנחנו חוזרים לגמרא וגם נחזור על הנקודה העיקרית. מה זה יצא ונכנס? הוא יצא מבית הקברות, הגיע לטהרה, ובאותו יום שהוא התחיל לספור היום הראשון לקראת נזירות דטהרה, שוב נכנס. נכנס פה ביום. וזה מחייב אותו להביא קורבנות של נזיר שנטמא. אנחנו נסתכל גם בתוספות שלוש שורות מסוף העמוד, אלא אפילו נכנס בו ביום, דסרקא דאיתך אמינא לא סליק למקצת טהרה משהיזה עד שנטמא. היה מקום לחשוב שאולי פרק זמן הקצר בין התבילה, אחרי שהיזו עליו ביום השביעי וטבל, אז פרק זמן קצר הוא היה טהור, ואחר כך נטמא, זה הופך אותו להיות נזיר טהור שנטמא, וזה מחייב אותו להביא קורבנות. אגב, אני אמרתי את זה מקודם, וזה בניגוד למצב ההתחלתי שלו, שהוא נזר בבית הקברות, ככזה הוא לא היה חייב להביא קורבנות, כי הוא תמי שנזר ולא נזיר טהור שנטמא. אבל עכשיו הוא כן, הוא נחשב נזיר טהור שנטמא. הגמרא ממשיכה. אמרו לרב קנה ורב אסי לרב, מה איתם הלא מפרשלן קהלין מילי? למה כבודו רב היה יותר גדול מרב קנה ורב אסי, ושאלו אותו, אז למה לא פירשת לנו ככה? יש משנה שהיה זקוק לפירוש ואתה לא פירשת לנו. אמר להון אמינה, הוא אומר שחשבתי, כלומר לא צריכיתו, שאתם לא צריכים, כלומר אתם מבינים מעצמכם. ממשיך הגמרא, רב אלעזר אומר, לא בו ביום, אם אדם היה במצב כמו שתיאר מקודם, והוא חזר ונטמא ביום שנטהר, רב אלעזר אומר, בניגוד לחכמים, בניגוד לתנא קמא, הוא אינו חייב קורבנות. והבסיס של רב אלעזר, שנאמר, והימים הראשונים יפלו, עד שיהיו ימים ראשונים, לשון רבים. אבל אם, כפי שתיארנו מקודם, שהוא השיג טהרה לכמה שעות, ואחר כך חזר לבית הקברות, חזר ונטמא, לפי רב אלעזר זה לא מספיק כדי לחייב אותו כנזיר טהור שנטמא שמביא קורבנות. אמר אולה, ממשיך הגמרא, לא אמר רב אלעזר שצריכים יומיים של טהרה כדי שיחייב קורבנות טומאה, אלא בתמי שנזר, המקרה שדיברנו עליו עד עכשיו. הוא התחיל בבית הקברות, בעודו עומדו בבית הקברות, הוא קיבל עליו נזירות, אז אולה, לפי אולה, חל הדין של רב אלעזר שצריכים יומיים של טהרה, ולא לא כמה שעות כמו שראינו מקודם. אבל, בנזיר טהור שנטמא, אפילו יום אחד סותר. אנחנו נסתכל ביחד בתוספות בסוף העמוד. לא אמר רב אלעזר דבעינן שמנה ימים שניים, אלא בתמי שנדר. כלפי די אמר קרא במדבר פרק ופסוק י' ב' כי תמי נזרור, משמע דבטומאה נדר, ואהה כאמר והימים הראשונים יבלו. רק במקרה שתמי שנזר, אז הפסוק מחייב ימים הראשונים, לשון רבים, דבעינן ימים שניים. אנחנו חוזרים לגמרא, וכעת אנחנו גם עוברים לעמוד ב'. אמר רבה, מהי טעמה דרבי אלעזר לפי אולה? אמר קרא, כי תמי נזרור, משום דבטומה נזר. אנחנו הוספנו את הפסוק במלואו בשוליים, והזיר לשם את ימי נזרור, והביא כבש בן שנתו לרשם, והימים הראשונים יפלו, לשון רבים, כי תמי נזרור. כי מדובר באדם שקיבל הנזירות בטומה. היטיבי הבעיה. אנחנו כאן רואים קושיה ארוכה. הריני נזיר 100 יום. ויש גם פס כפול, ונתייחס לזה מיד בשוליים תחת הכותרת מבנה. הבלטנו הביטוי נטמע ב, ונראה מה זה במתי נטמע, בהתחלת מאה, בסוף מאה וכו'. הדגשת הזמנים שנטמע במקרים שונים, ובמקור אנחנו קבקבנו הביטוי בימים הראשונים יפלו, מהפסוק. אז חוזרים בגמרא, אדם קיבל על עצמו נזירות של 100 יום ונטמע בתחילת 100. יכול יאי סותר, תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו, עד שיהיו לו ימים ראשונים. זה אין לו ראשונים, מדובר פה ביום שהוא קיבל על עצמו הנזירות, הוא כבר נטמע. יש לעיין ביחד בתוספות הראשון, הכי גר סינן, ונטמע בתחילה, פירוש ביום ראשון, וזה אין לו ראשונים, לשון רבים. הלכך, יום שנטמע ממניין נזירותו הוא, וימנה 99 לזה, ויגלח ביום 100, שהוא יום 101 למניינו. נטמע בסוף 100, ביום אחרון. זה בהמשך, עוד לא ראינו את זה בגמרא, אבל בכל אופן נמשיך בתוספות. אם הוא נטמע בסוף 100, ביום אחרון, יכול יהיה סותר הכל, תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו, לשון רבים, בכלל דעיקה אחרונים לבוא עליו. כשנטמע, ובמקרה כזה אין לשון רבים, הוא נטמע ביום האחרון ממש. ומסתמה שניים באינה דומיד הראשונים, ולקח אינו סותר הכל, לא מפסיד את כל הימים, כל ה-99 ימים שהוא ספר עד עכשיו. כעת אנחנו חוזרים לגמרא, נטמע בסוף 100, פס כפול, אנחנו בשורה שישית מלמעלה, הוא נטמע בסוף 100, יכול יהיה סותר, מה שראינו כרגע בתוספות, תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו. בכלל דעיקה אחרונים, וזה אין לו אחרונים. כשאתה משתמש במילה ראשונים, אתה גם מתכוון שיהיו אחרונים, ואין לו ימים אחרונים, הרי זה היה יום האחרון. נטמע ביום 100 חסר אחת, זאת אומרת ביום ה-99 של הנזירות של המאה ימים, יכול לא יהיה סותר, תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו, מכלל דעיקה אחרונים, ובמקרה כזה יש לנו יום 99 ויום 100, וזה יש לו ראשונים ואחרונים. והה בתמי שנזר לא מצית אמרית. המקור שלמדנו עכשיו לא מדובר בתמי שנזר, אלא בנזיר טהור שנטמע. מידי קטני, הריני נזיר 100 ונטמע בתחילת 100. אז אנחנו רואים שמדובר פה באדם שהתחיל בתרה ורק בהמשך נטמע. וקטני, עד שהוא לא ימים ראשונים, שכדי להתחייב בקורבנות הנזירות צריכים גם במקרה של תאור שנטמע ימים ראשונים שיפלו. תיופתא, עכשיו זה נגד מה שאולה אמר, שרק במקרה של תמי רק במקרה שתמי שנזר צריך ימים, לשון רבים שיפלו. אנחנו כאן רואים, אני חוזר עוד פעם, גם טהור שנטמא אותו צורך, ואחרת לא חייב בקורבנות נזיר שנטמא. וזה תיופתא לדברי אולה. הגמרא ממשיכה. כאן רב פאפה שואל שאלה. אמר לי רב פאפה לאביי, הלין ימים די כאמינה, לפי רבי אליעזר, שיש צורך לימים לשון רבים, כדי שאותו שנטמע יביא קורבנות. אני רק חוזר עוד פעם על עיקר הנקודה של אותו שיטה, שאם הוא חזר ונטמע באותו יום שהוא ניתר, הוא לא יהיה חייב קורבנות נזיר שנטמע. מה פירוש ימים? אז יש כאן שתי אפשרויות. א', דנפק חד ומתחילין טרין, שיצא יום אחד והתחיל יום השני של הטהרה, או דילמה דנפקין טרין ומתחילין תלת, או שיצאו שני ימים של טהרה והוא התחיל את יום השלישי. זה שאלה שרב פאפה הפנה לאביי, לא הווה בידי, ולאביי לא היה תשובה לכך. אתה שאלה לרבה, אז רב פאפה פנה לרבה, שאל אותו, אמר לי, יפלו כתיב. מה המשמעות שיפלו? זה לשון רבים, משמע שני ימים ונכנס לשלישי. עכשיו אני חייב לציין שבשורות הבאות אנחנו ננקוט באחד מהדרכים שמופיעים במפרשים. יש עוד לשונות וכל אחד יכול לעיין בפירושים כאן. ולפי רבה הוא מוכיח שצריך שיעברו שני ימים של טהרה ונכנס לשלישי, וזה לאור העובדה שגם היה כתוב ימים לשון רבים. מה הצורך לשני, נגיד שני הוכחות לאותו דבר? ואיצטריך למכתב ימים ואיצטריך למכתב יפלו. דאי כתב רחמנה ימים ולא כתב יפלו, הווה אמינא. ואנחנו ממשיכים עם גרסת הבח פה, הווה אמינא עד דנפק חד ואיילין טרי, כתב רחמנה יפלו. ואי כתב יפלו ולא כתב ימים, הווה אמינא אפילו חד, אז כתב רחמנה ימים. כפי שאמרתי מקודם, יש ריבוי דעות וגרסאות איך להתייחס לשורות האלו. אז לכן אני לא רוצה לנקוט עמדה חד משמעי, אלא למסקנה אנחנו צריכים גם ימים וגם יפלו כדי להגיע למסקנה, או לפי הגרסה שאנחנו קראנו, למסקנה שהוא לא יהיה חייב בהבאת קורבנות נזירות, אלא אם כן יצאו מהטהרה שהוא היה נזיר טהור במשך יומיים ונכנס ליום השלישי ואז נטמע. המשנה, מי שנזר נזירות הרבה, כלומר יותר מ-30 יום, נזירות ארוכה, והוא נזר בזמן שהיה בחוץ לארץ והשלים את נזירותו, את התקופה שהוא קיבל עצמו נזירות השלים בחוץ לארץ ואחר כך בא לארץ, לפי תוספות זה לא איזו טיול מקרי שהוא בא לארץ, אלא הוא חייב לבוא לארץ כדי להביא קורבנותיו בבית המקדש. אפשר לראות ביחד את הדברים האלו בתוספות. מי שנדר בחוץ לארץ נזירות הרבה מלשון מלמד יום, מ-30 יום, וישלים נזירותו בחוץ לארץ ואחר כך בא לארץ, לאו דווקא במקרה בעלמה, דלא סגי דלא עתידו, אפשר שהוא לא יבוא לארץ ישראל להקריב קורבנותיו ולהשלים נזירותו. למור קדית לי ולמור קדית לי. הכוונה כאן זה מופיע בהמשך המשנה. אז יש לנו אדם שעכשיו הגיע לארץ ישראל, בית שמאי אומרים נזיר 30 יום בנוסף לנזירות שהוא נהג בחוץ לארץ, נזירות רבות ימים, הוא חייב עוד 30 יום בארץ ישראל. ובית הלל אומרים, בית הלל יותר מחמירים, נזיר בתחילה, שאם הוא נזר בחוץ לארץ נזירות של 100 יום, הוא יצטרך לנהוג נזירות שוב פעם בארץ ישראל 100 יום. מעשה בהלני המלכה, שלח בנה למלחמה והיא אמרה, אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, אהי נזירה 7 שנים. ובא בנה מן המלחמה והייתה נזירה 7 שנים. ובסוף 7 שנים עלתה לארץ. והורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות. ובסוף 7 שנים נתמת. ונמצאת נזירה 21 שנה. אמר רבי יהודה, הוא חולק על התנא קמא, לא הייתה נזירה אלא 14 שנה. הגמרא תתייחס לשיטה של רבי יהודה, אנחנו נסתפק במה שקראנו. קטני רישא, אחרי שהנזיר שנזר בחוץ לארץ בא לארץ ישראל, בית שמאי אומרים נזיר 30 יום, בית הלל אומרים נזיר בתחילה. כל הנזירות, כל אורך הנזירות שנהג בחוץ לארץ צריך לנהוג בארץ ישראל. כאן הגמרא פותחת בשאלה, אנחנו סימנו אותו כשאלה ארוכה, שורה ראשונה בדף חף עמוד א', וגם יהיו פה מעוינים, ורשמנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, שלבים להסביר מחלוקת בית שמאי ובית הלל שבמשנה. לפני שנתקדם בגמרא, מילה של הקדמה. יש ביטוי או מושג שנקרא טומאת ארץ העמים. מדובר פה על טומאת מת מדרבנן, שמי שמגיע לחוץ לארץ, מחוץ לגבולות ארץ ישראל, נטמא. ולמה הרבנים תקנו טומאת ארץ העמים? בגלל שהנוכרים אינם מקפידים לקבור מתיהם במקום מסודר, אלא הם מסוגלים לקבור את מתיהם בכל מקום. מהחשש הזה של, נקרא לזה מגע עם טומאת מת, גזרו טומאה על חוץ לארץ. אנחנו נראה בשאלה של הגמרא הצעה במה חולקים בית שמאי ובית הלל. אחד סובר אולי שגזרו על גושי אדמה. גושי אדמה מתאמים, גושי אדמה שבחוץ לארץ מתאמים, ולא האוויר. מה זאת אומרת לא האוויר? אם אנחנו אומרים שהטילו תומה על גושי אדמה שבחוץ לארץ ולא האוויר, גם פה אגב יש כאן כמה גישות איך להסביר את הסוגיה. אנחנו מסבירים לפי מה שמובא ברשי בסוף העמוד, זה תומה שהוטל על גושי אדמה שבחוץ לארץ או שמחוץ לארץ, תומה קלושה, ולכן בית שמאי הם מקילים, בניגוד לאפשרות שנייה ש גזרו טומאה על אוויר. זה סוג של טומאה שהייתי אומר אי אפשר להתגונן נגדו, בניגוד למשל בית הקברות, שאם אדם נכנס לבית הקברות בשידה, תיבה ומגדל, אין דוגמאות שראינו בעבר בגמרות, נקרא לזה סוג של אוהל סגור, והוא נמצא מעל קברים בבית הקברות, הוא מוגן. אבל אם אנחנו אומרים שהטילו תומה על אוויר של חוץ לארץ, גם כניסה בשידה, תיבה ומגדל לא יגונן עליו מפני התומה. אז זה אומר שמדובר פה בתומה חמורה כזאת. עכשיו אנחנו עם ההקדמה הזאת נחזור לגמרה. אותו נזיר שהיה נזיר בחוץ לארץ, אפילו נזירות ארוכה לפי בית שמי, חייב לנהוג רק 30 יום בארץ ישראל, בניגוד לבית הלל שהוא צריך לנהוג את כל תקופת הנזירות שהוא קיבל בחוץ לארץ שוב בארץ ישראל. למה בהקמדלגי? הגמרא שואלת. בבית שמי סברי ארץ עמי משום גושה גזרו בעליה ולא משום אווירה, וזה לפי לשונו של רשי קלישה, תומתה קלוש, הוא חלש, ולכן מספיק לנהוג 30 יום של נזירות בארץ ישראל. אנחנו ממשיכים לדף חף. ובית הלל סברי משום אווירה גזו עליה, תומה חמורה, ולכן הוא צריך לנהוג כבתחילה, כל מה שהוא קיבל עליו נזירות בחוץ לארץ צריך לנהוג עוד פעם בארץ ישראל. אבל הגמרא דוחה, לא, זה לא בסיס או פשר המחלוקת בית שמאי בית הלל. דכולי עלמא משום גושה גזו עליה. ובית שמאי סברי בסתם נזירות כניסנה, לשון כנס. ובית הלל, מה זה סתם נזירות? 30 יום. ובית הלל סברי כי כניסנה, כשהם הטילו כנס בתחילת נזירות, שהוא ינהוג את הנזרות שלו כבתחילה. אנחנו נסתכל ברשי שורה שנייה, לא, דקולי אמר משום גושה גזו דקילה אטומה והי דיאמרו לה דתהדר לנזירותה כנסה ביאלמה ודקנסוה. אז יוצא שהמחלוקת בית שמי ובית הלל זה על אורך הכנס שהטילו על אותו שקיבל נזירות בחוצה לארץ, כמה זמן הוא יצטרך לנהוג את הנזירות שוב כשהוא מגיע לארץ ישראל. אנחנו לא הסברנו ולא ירדנו לעומק הדברים פה, למה הכנס, מה מהות הכנס, האם זה כנס כמו במובן של כל כנסות אחרות. נסתפק בזה ש עצם זה שהוא נזר בחוץ לארץ, הוא היה חייב להגיע לארץ ישראל, כמו שהסברנו מקודם, כמה זמן הוא חוזר וננהוג בנזירות מטעם כנס. מעשה בהיוני המלכה וכו', וההמשך היה שאמר יהודה לא הייתה נזירה אלא 14 שנה. אנחנו יודעים, ראינו במשנה, שהיא קיבלה נזירות של 7 שנים כשהיא הייתה בחוץ לארץ עם מאי אלוהו. הגמרא כאן רוצה לברר שיטת רבי יהודה פה בעניין הלני המלכה, וכך כתבנו אגב בשוליים ממול תחת הכותרת נושא הסבר להד אמר רבי יהודה במשנה שהלני כשעלתה לארץ ישראל נהגה רק 14 שנה ולא 21 כדקטני התנא קמא. אז היא באה אלוהו ושנתמת ועליבה דבית שמי, האם מדובר במקרה שהיא נתמת ולפי בית שמי, מה זה בית שמי? רשי כותב, עליבה דבית שמי דקשלתה לארץ והייתה עושה 30 יום כבית שמי, נתמת בתומת מת וסתרה את הכל ועשתה 7 שנים אחרים כבתחילה. האם זה מה שקרה לפי רבי יהודה? ממשיך הגמרא, עוד דוגמה, ושלא נתמה. ואליבה דבית הלל, ה-14 שנה זה השבע שבחוץ לארץ, ועוד שבע כדין מי שמגיע לארץ ישראל, אליבה דבית הלל, שצריך לשמור, לנהוג נזירות כמו כל הנזירות שהיה בחוץ לארץ. השבע פלוס שבע. לפני שנתקדם וגם לגלות חלק מהמשך הגמרא, לפי האפשרות הראשונה שנתמת על ידי בית שמאי, מה זאת אומרת? זה בעצם שבע שנים הראשונים בחוץ לארץ פלוס 30 בהגעתה לארץ ישראל פלוס עוד שבע, אז זה בסך הכל בעצם זה 14 שנה ו-30 יום. לא ראינו את החשבון הזה בדיוק, אז אנחנו נתקדם בגמרא. השאלה נשאלה, תשמע, תשובה ארוכה, עלתה לארץ והורה בית הלל שתהי נזירה עוד שבע שנים אחרות, וזה הייתה לקמה, ורבי יהודה אומר לא הייתה נזירה אלא 14 שנה, והיא סלקה דייתך בשנתמת ועליבה דבית הלל, שמה שרבי יהודה אומר שהייתה נזירה 14 שנה, זה כפי האפשרות הראשונה שראינו מקודם, היא הכי, רבי יהודה אומר לא הייתה נזירה 14 שנה, 14 שנה ו-30 יום היא באה אליי. מה עם ה-30 יום? זה לא הופיע בחשבון של, שרבי יהודה אמר. אז מה זאת אומרת? שכמו אפשרות שנייה, שהיא הייתה נזירה בחוץ לארץ 7 שנים, ובהגעתה בארץ ישראל, לא נדמה, אין כאן שום תומה, אלא היא צריכה לנהוג עוד 7 שנים כשיטת בית הלל. ובסך הכל, אז רבי יהודה, הוא ממשיך את ה... את ה או נגיד הוא, בשיטה של בית הלל, ושונה מהתנא קמא שדיבר על כך שהיא גם נתמת, וזה גרם לכך שהיא תנהוג בסך הכל 21 שנים, לא נתמת, ובסך הכל 14 שנה. תניא נמי הכי. אנחנו רוצים לדעת מה זה תניא נמי הכי לקראת מה, אז יש ברש"י, לפני שורות הרחבות, יש לנו כוכבית בתוך הרש"י, תניא נמי הכי דרבי יהודה, איתלי, וכי נתמת ביום מלות מונה 30, וכיוון דסביר להכי ודאי הד יום רבי יהודה לא הייתה נזירה אלא 14 שנה בשלו נתמת, וכפליג התנא קמא דסביר לי לרבי יהודה דלא נתמת כלל אלא לסוף 7 שנים עלתה לארץ ברוח שתהי נזירה עוד 7 שנים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. תניא נמי הכי, רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר דאמר כה, זאת תורת הנזיר ביום מלות. התורה אמרה כי נטמא ביום מלות, תן לו תורת נזיר. זאת אומרת שמי שנטמא בסוף הנזירות ביום מלות, הוא לא צריך לנהוג כל הנזירות מחדש אלא 30 יום. וכפי שראינו ברש"י בהסבר שיטת רבי יהודה, בזה שלא מוזכר 14 שנה ו-30 יום, רבי יהודה הבין שאצל הלל המלכה לא היה שום תומה, כי אם היה איזושהי תומה היה גם צריך לנהוג 30 ימים נוספים. רק לחזור על העיקר הנקודה, מה המחלוקת בין התנא קמא ורבי יהודה. לפי התנא קמא היה טומאה, ולפי רבי יהודה אצל הלל המלכה לא נטמאת כלל. עד כאן שיעורנו להיום.